פקוד יפקוד, כן, זה ה... לרפואת. לרפואת שיראל בן הילה. זה בן, שיראל בן הילה בעזרת השם. שהוא נפצע עכשיו, נפצע בשבת. מה מצבו? ברוך השם. ביד. איך הוא קשור אליכם? קרים אצלכם, כן. כן, 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 בעזרת השם יש רפואה שלמה. וכל שאר הפצועים והחולים וכולם. פקוד יפקוד. מה זה פקוד יפקוד? אז תראו, בסוף הפרשה יוסף פוגש את האחים שלו, והוא אומר להם, מספר להם מה יהיה בעתיד. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. כאשר הוא יפקוד אתכם, אז אל תשאירו אותי כאן, תעלו את עצמותיי מארץ מצרים. יפה. רואים שזה לא במקרי, נכון? יש פה פעמיים, פקוד יפקוד. גם אומר להתראה... או, נכון, זה קשור מלא שם. אבל כאן כבר במשפטים האלה של יוסף, כן? והוא מצווה את זה, א', הוא אומר את זה לאחיו, גם אחיו לא הכירו את זה, הוא כאילו אומר להם את זה, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, וגם הוא אומר את זה אחרי זה לבני ישראל, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, בסדר? אבל רואים מזה שגם האחים, אפילו אחים, אפילו אחים של יוסף, כן? אפילו... זה... בני ישראל זה כאילו כנראה ראשי העם, אז גם הם, כן, אבל זה לא רק הם, לא רק הם. לא, המשפחות, ראשי המשפחות, יש עוד משפחות הרי. יש את האחים, יש עוד ראשי ההנהגה כאילו של הזה. בני ישראל, רואה שזה בני ישראל, הוא מדבר כבר לא רק עם האחים, עם עוד אנשים הוא מדבר פה. כנראה מנהיגים שיש להם את היכולת וזה. בסדר? כי הרי האחים שלו, לא, אני אסביר לך, כי גם האחים שלו הרי לא יהיו, לא, הוא יודע שהאחים שלו לא יחיו כשיצאו ממצרים, אז הוא צריך לסבות את זה למי ש... לבני ישראל. כן, לבניהם, בדיוק, בניהם של, זה, בניהם של האחים. אבל מה שרציתי להדגיש זה דווקא לא את זה, אלא את הנקודה שאפילו האחים שלו לא ידעו את זה, את הדבר הזה של פקוד יפקוד. אז איך הם לא ידעו ואיך יוסף ידע, זה גם משהו מעניין שעוד מעט נראה. אבל מעבר לזה, כמו שאמרנו, הנוסחה הזאת, הקוד הזה, פקוד יפקוד, הוא גם יופיע אחר כך באמת בפרשת שמות. כן, שיבוא משה ויספר לעם ישראל, ויגיד להם, בשם השם, פקוד פקדתי אתכם. אז חז"ל אומרים שבאמת זה לא רק תיאור המציאות מה שעתיד להיות, אלא יש פה איזשהו סימן הגאולה. יש פה סימן הגאולה במילים האלה. כך מובא בפרק דרבי אליעזר, גם על האם פקוד יפקוד, וגם על עצם מה מיוחד בדבר הזה, כפילות. כפילות של מה? כפילות של, יש פה פעמיים תאות פי, נכון? כאילו בשתי מילים, פעמיים תאות פי, נכון? הכפילות של האות פי שנמצאת בשני המילים, היא שייכת, באיזה עוד מובן היא שייכת לכפילות של זה? נגיד איזה ככה, איזה עוד צד של כפילות יש באות פי? מעבר זה שייכת פה בשני מילים, איזה עוד צד של כפילות יש בה? נכון, פי סופית, זאת אומרת, היא בעצמה עוד כפולה, נכון? כלומר, יש פה גם כפילות פעמיים פי, אבל בעצמה היא גם עוד כפולה, כן? שפי באמצע מילה, פי בסוף מילה. אז באמת הפרק של רבי אליעזר אומר לנו, מחדש לנו דבר נפלא, ואומר שיש חמש אותיות סופיות. וחמשת אותיות הסופיות הן בעצם רומזות לגאולה. רומזות לגאולה. בואו נראה. רבי אליעזר אומר, מה אם אתה עושה? זה מנצפח. אתה יודע? מנצפח. רבי אליעזר אומר, חמישה אותיות שנכפלו בכל האותיות שבתורה, כולם לסוד גאולות. איך כף כף, אברהם אבינו ניגל מרוכסדים, שנאמר, לך לך מארצך, אברהם זה לך לך, בסדר? כף כף, לך לך. ממם, זה ניגל בו יצחק. אבינו מיד פלישתים, שנאמר, לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד. מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד. יש שם איזה שלוש פעמים, המם מסתובבת שם בפסוקים האלה של יצחק. נון שייכת ליעקב, זה לפי הסדר, סדר כזה. נון זה, כאילו הסדר הוא קמן פץ, זה הסדר. איך?
כי מנפץ.
כמנפץ, כמנפץ, אז בדיוק, אז אברהם זה כף, מם זה יצחק, נון זה יעקב, ניגל בו יעקב, שנאמר הצילי נינה, מיד אחי מיד אסב, אז הצילי נינה, פעמיים נון, בסדר? פי פי, בו ניגלו אבותינו ממצרים, שנאמר פקוד פקדתי. צדי צדי, בו עתיד הקדוש יכול לגאול את ישראל משעבוד, ארבע מלכויות, ולומר להם צמח, צמוח, צמח, צמח צמחתי לכם, צמח יצמח, שנאמר ואמרת אליו, כה אמר השם צבאות לאמור, הנה יש צמח שמו מתחתיו יצמח, וכולם לא נמסרו אלא לאברהם אבינו, ואברהם מסרה ליצחק, יצחק מסרה ליעקב, יעקב מסר סוד הגאולה ליוסף. ראיתם? יעקב מסר סוד הגאולה ליוסף. דווקא ליוסף זה נמסר פה, נכון? לשאר, כמו שראינו דיוקנו בפסוק, שאר האחים לא ידעו מזה. שנאמר ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ויוסף בנו מסר סוד הגאולה לאחיו, ואמר להם פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ואשר, העביר את זה הלאה, אשר מסר סוד הגאולה לסרח ביתו. וכשבאו משה ואהרון אצל זקני ישראל, ועשו האותות לעיניהם, הלכו אצל סרח בת אשר, אמרו לה, בא אדם אחד אצלנו ועשה האותות לעינינו, כך וכך, אמרה להם, אין באותו ממש. אמרו לה, והרי אמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אמרה להם, הוא האיש העתיד לגאול את ישראל, ומצד שני שקמתי להם, אבא, פי פי, פקוד יפקוד, מיד האמינו עם באלוהם ובשלוחו. בסדר, אז ממש כאילו נטבע הדבר הזה של הכפילות של הפי פי, כאילו יש פה שני דברים, פקוד יפקוד וכפילות של פי פי. בסדר, שזה קוד הגאולה ונמשר ליוסף, אחרי זה מגיע לסרח, והיא אומרת ממה למשה, הוא גואל אמת. אז מה מסתתר פה בפקוד יפקוד? קודם כל, אנחנו רוצים להבין איך זה דווקא יש שיוסף קיבל את המסר הזה, דווקא את הקוד הזה, מה עם שער האחים, למה זה לא עבר לשער האחים? אז התשובה לזה, אומר לנו הנציב דבר מעניין, ממש בפסוקים שמתארים את מיטתו של יעקב, אז כתוב שם, מיד אחרי שיעקב ויאסף אל עמיו, כתוב ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו וישק לו. בסדר? יוסף נפל, נפל על פני של אביו, רואים שזה, יוסף עשה את התנועה הזאת, את האירוע הזה. כן, לחבק כאילו תביא לפני המיטתו, ובוכה עליו ומנשק לו. שער, אצל שער השבטים זה לא קרה, נכון? אז כותב הנציב, מה מתרחש פה? אומר כך, ויפול יוסף על פני אביו, הנראה שהיה יוסף עומד ברגע האחרון של חיי יעקב סמוך לו, ויעקב היה מדבר עמו בחשאי, והיינו שכתוב להלן, שאמר יוסף לשבטים, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם. וידוע שהוא סימני הגאולה, הפקוד יפקוד. ומאין ידע יוסף יותר מהם, אלא כך קיבל מאביו מה שלא שמעו ברגע האחרון, שהיה שפע רוח הקודש עמו כנר המביק, לפני גמר הסתלקותו, כלומר, לפני המיטה יש איזשהו התגברות חיים כזאת חזקה אצל יעקב, שפע רוח הקודש מגיע ליעקב, לפני גמר הסתלקותו, ובעומדו אצלו הרכין והביט על שפתי אביו הגובע. על כן נפל הוא על פניו יותר מכל הבנים. כלומר, אצל יעקב היה איזשהו התחזקות אנרגית רוחנית כזאת, לפני מיטתו, שפע של חיים, לפני מיטתו כזה, ומלא שפע רוח. עכשיו יוסף הוא היה, כיוון שבמצרים הוא בעצם המלך, אז הוא גם היה כאילו המנהיג, הוא כאילו הכי קרוב ליעקב. הוא היה הכי קרוב ליעקב מכל האחים, כאילו הראשון, הוא הראשון מכל האחים. אז הוא ראה את זה אצל יעקב, הוא ראה אצל יעקב איזושהי הערה כזאת, היא מאוד חזקה. זה לפני שהוא הגיע. פה מדובר על, זה לפני שהוא הגיע עוד. פה מדובר ממש כבר, לפני המיטה. פה מדובר ממש בשעת המיטה מדובר כאן, זה משהו אחר, תמיד. לא שם על ראש המיטה, אלא פה ממש בשעת מיטתו. אז יוסף רואה את אביו מה? כנר המביא שנגמה הסתלקותו, ואז הוא מבין שיש פה משהו. מבין שיש פה משהו, אז הוא נופל על יעקב. נופל על יעקב, והרכין והביט על שפתי אביו הגובע, ולא ברור פה אם זה יעקב אמר לו, או שהוא קלט את זה מתוך השפתיים שלו, אבל הוא ראה שיש פה איזשהו אירוע חריג במיטת יעקב, כאילו לפני ההסתלקות, אז יש פה איזו התגברות כזאת של חיות, של הערה, לפני מיטתו של יעקב, אז יוסף כאילו מנצל את זה, והוא נדבק לאביו, נופל על פניו, ולכן הוא היחיד ששמע את בעצם שפקוד יפקוד אלוהים אתכם. הוא יחיד ששמעת את המסר הזה, ואת המסר הזה הוא מעביר לאחיו. בסדר? אז לכן זה הגיע דווקא ליוסף. כך מסביר לנו הנציב. עכשיו, אבל באמת אנחנו צריכים להבין מה זה. מה המשמעות של זה? בסדר, פקוד, יפקוד, זה, פעמיים, אבל פעמיים פי, מה, בכלל, כל אותיות הגאולה אמרנו, האותיות הכפולות, אומר פרקי דרבי אליעזר, נכון? האותיות הכפולות דווקא הן אותיות הגאולה. מה מסתתר פה? למה דווקא האותיות הכפולות הן מבטאות בחינה של גאולה? יש פה את הגאולה של אברהם, גאולה של יצחק, גאולה של יעקב, גאולה של ישראל, גאולה עתידית. אבל בסוף זה בחינות של גאולה שונות, שהאותיות האלה מבטאות בחינות של גאולה. למה דווקא הם? אז במבט ראשון, לפני שנרד קצת לראות את המערה, במבט ראשון שאפשר להבין מזה, שהאותיות האלה, מנצפח או כמנפץ, מה שאמרנו בסדר הזה, זה כמובן, אז האותיות שנמצאות כאילו בסוף המילה, בסוף. הם כאילו החותמת של הדבר, הם חותמת המילה. וזה זה, זה דבר שהוא מבטא גאולה. הגאולה היא תמיד מגיעה בסוף תהליך. כן? גאולה היא לא מתחילים מגאולה, אלא מקדמים את הגאולה שלב אחרי שלב עד שמגיעים אליה. לכן הגאולה תמיד היא מצאת בסוף. היא מסתתרת כאילו בסוף המהלך. לא לצפות שהגאולה היא תהיה באיזשהו משהו ראשוני או משהו מהיר כזה, אלא זה משהו שצריך לבנות אותו, לבשל אותו, להתקדם איתו, הגאולה נמצאת בחותמת של התהליך. כמו שהאותיות האלה נמצאות בחותמת של המילה. בסדר, בסוף המילה. זה כאילו מה שמאפיין אותם, אותיות הסופיות האלה מנצפח. אז זה בחינה אחת של בחינה אחת של שאותיות הסופיות, כן, הם אלה שמבטאות את הגאולה. יפה, אבל אנחנו רוצים לברר פה קצת יותר לעומק, אז ככה, אז המהר"ל בגבורות השם נדרש לסוגיה הזאת, כן? מה מיוחד באותיות הסופיות? והמהר"ל אומר, יסוד שנמצא בדבריו בהרבה מקומות, שבעצם מה זה אומר להיות להיגאל? מה זה אומר להיגאל? בואו ננסה לתת אחר את המושג הזה, אז להיגאל, להיות גאול, כן? זה אומר של מה לא עושים לי, לא מה, לא משעבדים אותי, נכון? לא אומרים לי מה לעשות, אלא אני עכשיו נגאלתי, אז אין משהו, אין מישהו, או אין משהו, אין איזשהו כוח, שמשעבד אותי. ואז אני יכול מה לעשות, אז מה זאת אומרת לי בעצם לגאולה? אני יכול איך לחיות, צורה חופשית. מה זה צורה חופשית אבל? מה זה צורה חופשית? זאת שאלה גדולה. אלא אני יכול לחיות באמת את מה שאני רוצה, אבל באמת את מה שאני רוצה. כלומר, את מה שאני באמת. כלומר, אם אני חי את עצמי באמת, זה אומר שנגאלתי. כאשר אני שייך לעצמיות שלי, כן, כלומר, למה שאני, לעצם חיי, אז זה אומר שאין שעבודים, השעבודים הם יכולים להיות או אנשים שאומרים לך, קופים אותך מבחוץ, עם ישראל במצרים, המצרים אולי מה לעשות, לא יודע, עבדים, אז האדון שלו אומר לו, או כל מיני שעבודים לחברה, אדם פוחד מה החברה יגיד, תגיד לו ככה או ככה, וזה אז הוא, זה גם סוג של שעבוד, אבל גם השעבוד יכול להיות לא מבחוץ, אלא משהו שבתוכך משעבד אותך, כל מיני תאוות של האדם, כל מיני יצרים שלו, שהוא לא, הוא לא רוצה להשתחרר מהם. אדם נגיד משועבד לסמים, חס ושלום. זה שעבוד מאוד מאוד קשה שיכול להיות. הוא מבין שזה מזיק לו. הוא מבין שזה רע לו. הוא מבין שזה הרסני, אבל הוא לא מצליח להשתחרר לזה. אז הוא סוג שהוא מכור לזה, הוא סוג של משועבד לזה. כלומר, הוא לא יכול לחיות כמו שהוא היה רוצה באמת, כמו שהוא חי באמת. אז המילה גאולה היא מבטאת בעצם התחברות לעצמיות, התחברות לרצונות האמיתיים שלי, התחברות למי שאני באמת, מכל הבחינות. ואז אין עליי שום שיעבוד של עול זר, בין אם זה אדם, בין אם זה חברה, בין אם זה גם כל מיני בעיות פנימיות שיש לי. כן? זה כאילו גאולה באמת. אדם נגאל, אז הוא עכשיו עומד בצורה חופשית. אף אחד אומר לו מה לעשות, אלא הוא עושה באמת את מה שמתאים לו, באמת את מה שטוב לו, לפי האמת. לא מה שטוב לו לפי מה שהוא התמכר אליו, מה שהוא השתעבד לו, אלא לפי האמת מה שטוב לו. זה, אתם מסכימים להגדרה הזאת של גאולה? יש לכם הערות עליה? לכאורה זה באמת גאולה. אומר המהר"ל, הדבר הזה גנוז בעצם הבחינה הזאת היא גנוזה במובן הזה של האותיות הסופיות. למה? במנצפח האלה. למה הוא גנוז בהם? כן? אז בואו נראה, תראו. קראת המערה בפנים, הוא אומר ככה, פרק אף וב. אז כל ההתחלה שלו פה הוא מביא את פרק דרבי אליעזר שראינו, בפרק ממחד שם, על המדרש הזה, ואז הוא מבאר למטה, והנה ביארו בזה, כי אלו חמש אותיות נכפלו באלף בית, לכך מורים הם על הגאולה, כי דבר ידוע, כי ב-22 אותיות, ברא העולם כמובן בספר יצירה, ובהם חקק צורת העולם וענייני העולם. זאת אומרת שה-22 אותיות הם בעצם כמו לבנים כאלה, אבני יסוד שבונות את המציאות, את העולם. לכל אחת מהם יש משמעות בבניין העולם. גם לאותיות מנצפר יש להם משמעות לבניית העולם. הוא חקק צורת העולם וענייני העולם ב-22 אותיות. בסדר? אז הוא גם חקק את זה ב... גם באותיות המנצפח יש בהם צורת העולם חקוקה בהם מבחינה מסוימת שצריך להבין אותה ואלו חמש אותיות אלו האותיות הם מנצפח חקק בהם הגאולה של העולם הם נושאות על גביהם את הגאולה של העולם שהגאולה גם כן הוויות העולם חלק מהוויות העולם כי אלו אותיות הם אותיות פשוטים והפשיטות יש בו גאולה כמו שהתבהר לכמן אצל מצוות המצה ובכמה מקומות כי הפשוט עומד בעצמו. אין לו צירוף אל דבר מה, רק עומד בעצמו. וכן עניין הנגאל עומד בעצמו, מבלי שיש לו חיבור וצירוף אל אדון שלו. ולא כן המשועבד שאינו פשוט, כי יש לו צירוף אל אשר הוא משעבד בו. ולפיכך הפשוט העומד בעצמו ואין לו שום צירוף אל זולתו, הוא עניין חירות. ועוד, כי אין ספק שדבר... שהוא אינו פשוט ויש בו הרכבה, יש בו שיעבוד. כי דבר שהוא מורכב, כל חלק משעבד בשני, עד שאין השני בין חורין בעצמו. וזהו גם כן טעם אחד מטעמי המצא, שהמצא פשוטה, לא כמו החמץ שהוא מורכב, וכל חלק אינו בין חורין, כמו שהתבר לכמן אצל מצא זו. ולכך הפשוט ראוי לגאולה שאין בו שיעבוד. ולפיכך אותיות שהן פשוטים, בהם נברא הגאולה, וכן אות הסתום, אין ספק כי הסתום הוא יותר פשוט, וגם כן כי הסתום אין שעולה דבר בו, וזהו עניין החירות, ולמעלת ולמדרגות אותיות אלו, הוסמו אחר אלפא ביתא, כלומר בסוף הזה. טוב, אז מה הוא מתכוון פה? הבנתם מה הוא כותב? תראו, לא, לא. כן.
הוא עומד בפני עצמו, למשל שאין להם ניקוד. פשוט, אין ניקוד. זה מאוד 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 יש.
רגע, יש לך בקף, יש לך מקמץ.
יפה, נכון.
זה די נדיר. בדרך כלל, האותיות האלה, נגיד בצד יקלות נמצא, ניקוד, כאילו זה אותי פשוטה, אלא זה נעצר בה.
כן, אבל זה לא המובן, מה זה המובן פשוט? פשוט מה זה? מה זה פשוט כאילו אצל המהר"ל? זה לא מורכב, בדיוק. דבר שהוא לא מורכב, בדיוק. עכשיו תחשוב, יפה, לא מורכב. מה זה מורכב? מורכב זה אומר שיש פה...
אין לו חיבור לכלום.
לא שאין לו חיבור לכלום, אלא בעצמו, כאילו, גם זה, אבל בעצמו הוא לא מחובר, כאילו. הוא עומד לפני עצמו, כן. אז הוא בעצמו כאילו לא מורכב, לא החיבור לאחרים, אלא הוא בעצמו. קודם כל, גאולה אמרנו, זה לא להיות משועבד אתכן עם זה, לכן יום העצמאות, מה זה עצמאות? עצמאות זה כאילו, עכשיו אתה נגלת, עכשיו אתה עצמאות שלך יוצא, אתה עצמאי עכשיו לעשות את מה שאתה באמת. זה כאילו עצמאות, אתה יכול לבטא את רצונותיך האמיתיים. לכן גאולה היא בחינה של עצמאות, שלא משהו משעבד בו, ואין לו צירוף אל זולתו, לא מורכב.
אין לו תלות.
אין לו תלות, זה מילה טובה. למה אותיות האלה הן פשוטות? מה כמובן הפשוטות? פשוטות, אם נתבונן עליהן רגע, מה, שימו לב לכל אותיות האלה, חוץ מהמם, שהוא מדבר עליה בסוף, אבל כל אותיות האלה בעצם, הן כאילו קו. הצורה שלהן. כל אות היא מורכבת מקווים, היא מורכבת מכמה קווים. קחו את האות א', בכלל, ככה וככה וככה, מאוד מורכבת מכמה קווים שהולכים לכל מיני מקומות שונים, לכיוונים שונים, האות ב', חלק קצת הולך לפה, קצת לשם, כן? מלמעלה, מלמטה, כל האותיות יש בהם כמה איזה, כמה סרטוטים של קווים. האותיות האלה הן פשוטות. הכוונה, הצורה של, לא, זה כאילו, הם בעצם הם קו, כן? הם קו אחד ארוך כאילו, רק כדי להבדיל ביניהם, אז אתה עושה כאילו את הצדיק לפה, את הפה ככה, זה כאילו יותר הבדלה ביניהם. העיקר שלהם זה כאילו ה... או רגע, מה זה מותחס אליה בסוף, אבל כאילו העיקר שלהם זה קו, רק שאתה מוסיף לו, לקו אתה מוסיף כאילו ככה לעשות קו, וככה לעשות צדיק, אחרת ידע שזה צדיק, כאילו. זה לא חלק מהותי, החלק המהותי של האות, זה בעצם הקו הארוך, כאילו, נון, נון זה בכלל, כאילו, היא רק איזה, נון זה, היא כאילו הגולם של, הבסיס של ה... אז כאילו אין בה את ההרכבה הזו, כמה שהיא פשוטה, אין בה משהו שמורכב, מנה, אין בו תלות, כי ברגע שיש מורכבות, אז כל, אנחנו אמר פה, גם בתוך האדם עצמו, כל חלק משעבד את השני. כל חלק משעבד את השני. אם האדם הוא פשוט, מה כאן שהוא פשוט? שבעצם הוא פשוט לא במובן שהוא לובש בגדים פשוטים, שאינו, שהוא לא משתמש בהרבה כסף, לא במובן הזה. אלא פשוט במובן ש, שכל המעשים שלו הם כאילו על אותו, על אותה מכנה משותף, כאילו על אותו, לאותה מטרה, לאותה תכלית. זה לא כאילו שהוא מורכב, גם מורכב, הוא רוצה מצד אחד, הוא רוצה לעשות, ללכת לטיול, ליהנות וזה, מצד שני הוא רוצה ללכת להתפלל, מצד שני הוא רוצה לשבת בבית, כל מיני רצונות כאלה שהם סותרות אחד השני. עכשיו, זה יכול להיות שבן אדם רוצה גם וגם וגם, אבל בסוף הוא רוצה גם וגם, אבל כאילו לא משהו, לא דברים שסותרים אחד את השני, לא כשהם סותרים אחד את השני. הוא רוצה מדי, פעם מתאים לו לטייל, פעם זה, פעם מתאים לו לא לטייל, אבל זה לא באותו זמן, לא במובנים של סתירה. אבא ברבע, אז אפשר להירגע בזה. אז אני חוזר שוב, אז ברגע שיש כאילו מורכבות, אז יש שיעבוד, כי כל כוח משעבד את השני, הוא רוצה את זה, הוא רוצה את זה, וככה האדם ככה לא מצליח לחיות לפי מה שמתאים לו, מה שטוב לו. אז האותיות האלה, כאילו הצורה שלהם היא כאילו סוג של פשוטה, אומר המהר"ל. עכשיו, המם, הוא גם אומר המם, מה היא בעצם מם? מם היא כאילו עיגול. עיגול זה גם כן, זה קו אחד. קו אחד, כשהוא נסגר. כותב פה בסוף דבריו, כן, כן, וכן אות הסתום, אין ספק כי הסתום הוא יותר פשוט. הוא יותר פשוט, כי הוא... יש בו גם שלמות, בדיוק, נכון. גם מצד שהוא רק קו אחד, מעגל כזה, וגם מצד שהוא בסוף שלמות, ביטוי של שלמות כזאת. אין בו... המעגל זה כזה, הוא סוגר, הוא נסגר, לא כמו כל עוד אחרת, יש בה דבר, פרצות כאלה וזה. פה כשברגע שזה נסגר, זה מבטא כאילו מעגל שלם, מבטא איזשהו ציור, כן, ציור של שלמות כזאת. ולכן בזה מתבטא תחירות. אז אם נסכם את המהר"ל, הוא אומר שהאותיות הסופיות, בגלל הצורה שלהם, שמבטאת את הפשיטות וחוסר המורכבות, היא מבטאת בעצם את היציאה לעצמיות של האדם הפרטי, וגם של האומה כמובן, של העם, גם של העם הכללי יש יציאה לעצמיות, נכון? כאילו יציאה ממצרים, זה כאילו יצאת מהשיעבוד הזר שלנו, גם היציאה לעצמיות של עם ישראל בדורות הגאולה, זה גם בחינה של גם בחינה של חוסר שיעבוד, של להיות נאמנים עכשיו, כן? לצורך העניין, אם אנחנו תלותיים באומות אחרות, לא נגיד עכשיו שמות, אבל תלותיים באומות אחרות, אז אנחנו לא עצמאים לגמרי. כלומר, יש עצמאות לעם ישראל, אבל כאשר אנחנו תלותיים, נותנים לנו ככה, נותנים לנו ככה, ממילא אנחנו רואים את זה, אם הוא נותן לך ככה, אתה תלותי אצלו, אז זה גם משפיע עליך במה, ויש לו גם אמירה אצלך, בעל המאה הוא בעל הדעה כזה, הוא יכול להגיד לך, תעשה ככה, תעשה ככה, ברגע שאתה תלותי כלפי מישהו, אז התלות היא לא מסתכמת רק במה שהוא נותן לך, אלא תמיד בעצם היא גם משפיעה על מי שאתה. תמיד זה משפיעה בקרינה, בעצימות כזאת או עצימות אחרת, אבל היא מקרינה על מי שאתה. ככה גם עם ישראל, אנחנו תלותים באומות מסוימות, לפעמים, אז מאלה יש להם אמירה, כאילו יכולים להגיד לך לעשות את זה, כן, ואתה צריך להקשיב להם מה לעשות ברמה כזאת או אחרת, יש להם השפעה עליך. אז אתה לא באמת עצמאי למה שאתה. בסדר, אנחנו לא עכשיו באים למנות את הבעיות של עם ישראל, ממש לא. אנחנו במצב ממש ממש טוב ומתקדם של העם. אבל בעזרת השם, העצמיות המלאה עוד לא יצאנו אליה, אפשר לומר. עם ישראל עוד לא יצא לעצמיות המלאה שלו, נכון? בסדר, אז לכן זה מה שמבטאות כאילו דווקא האותיות הסופיות, את הפשיטות שיש בהן. זה לפי דברי המהר"ל. יפה. הרב קוק נותן פה עוד ביטוי של בחינת הגאולה, שהיא דווקא נרמזת בכפילות של האותיות. בואו נראה מה מסביר לנו הרב קוק במאורות הראייה על הגדה שפסח. אגב, המהר"ל גם מסביר את אותו עיקרון גם על המצה. גם על המצה מסביר את אותו עיקרון. מה שהוא כתב פה, נכון? כי למה המצה היא בעצם פשוטה? מה זאת אומרת שהיא פשוטה? היא לא מורכבת. כי המצה היא רק המחמר. כלומר, היא בעצם החומר היסודי של להכין איסה. אתה לא יכול בלי זה. זה כאילו החומר היסודי. אתה לא מוסיף במצה, להפך, מצה עשירה כאילו, היא פסולה בליל הסדר. מצה עשירה, הוספת עליה תבלינים, הוספת עליה יותר מתוקה, הוספת עליה איזה משהו, ככה היא בחוץ, זה כבר מורכבות, זה כבר אתה לא, דווקא לחם עוני. צריכה להיות ענייה, ענייה היא עצם הדבר. רק קמח ומים, בלי ערבוב מחיצונים, זה ביטוי של החירות. כן, זה מה שמסביר במצה. טוב, אז עכשיו בואו נראה איך מסביר הרב קוק את, את הקוד הזה של פקוד דפקוד, ואת הכפילות של האותיות. תראו. מה שדרשו חז"ל בדברי יוסף, שאמר פקוד דפקוד אלוהים אתכם, שהגואל האמיתי הוא שיבוא בלשון פקוד דפקוד. ראוי לבאר תוכן הכוונה בזה, כי בוודאי לא ייתכן לומר שהוא סימן מקרי מצד עצם העניין. שאין ראוי לדברים הנכבדים שינתנו בהם סימנים בלתי מכוונים בעצמם. כלומר, לא יכול להיות שזה במקרה ביטוי שעבר ליוסף, מיעקב ליוסף, מיוסף לסרח בת אשר, איזשהו סימן שאמרו, איך להגיד, חסם בחסם בה, זה גם. קוד הגאולה הוא חסם בחסם, קוד הגאולה הוא, כן, להקיש שלוש נקישות על הדלת. לא, זה לא יכול להיות משהו מקרי כזה. זה שאמרו כל בפקוד דפקוד, זה מה שבפקוד דפקוד גנוז, נושא הגאולה הגנוז שם, כן? דברים הנכבדים, אפשר להגיד דברים הנכבדים, בלתי מכוונים בעצמם. וממילא מובן שאין הסימן בא מצד הלשון, כי אם מצד העניין הנסו בו. העניין שהוא כאילו נוסע על גביו, איזשהו עניין. ובפשוטו נראה לי, שבא להם בזה הקבלה, בעניין הנהגת ישראל שהם גוי אחד. הצריכה להעיד על האל היחיד ברוך הוא, ולהראות גלוי לכל, שכל המציאות הרוחנית והגשמית גם יחד נמצאו רק מאמיתת הימצאו, והכל נברא לכבודו. על כן, כשלקח השם את ישראל לא לעם, היה בעניין שהוא צריכים גם לישועה גשמית להוציא אמיתה רציבלות מצרים. כן, אז הגאולה כאילו, היא, אמרנו להיות מי שאתה, ובעם ישראל, כן, עם ישראל נקרא גוי אחד. מה זאת אומרת גוי אחד? גוי אחד שכאילו, אחד לא במובן של מספר, כן, הוא גוי אחד והוא לא שני גויים, לא שני עמים, אלא גוי אחד שהוא מכיל בקרבו כוחות שונים לצורך מטרה אחת, משון אחדות, אחד משון אחדות, כן, הוא מאחד כוחות שונים, כי עם ישראל הוא בעצם מעיד על הקדוש ברוך הוא, כן, עם ישראל הוא גוי אחד, הצליחה להעיד על האל היחיד ברוך הוא, אנחנו מעידים על השם, שהשם הוא גם יחיד, גם יחיד, הכוונה, מה זה יחיד? הכוונה שכל המציאות בעולם נבראה ממנו, מהשם. גם הדברים שלכאורה נראים סותרים, כן, הדברים שלכאורה סותרים. העולם הגשמי, כן, העולם הזה, כל הכוחות שיש בו, כל החלקים שיש בו, נבראו מהשם, אבל גם, וגם העולם הרוחני נברא ממנו, כן, הקדושה, הנבואה, השראת השכינה, התארה, כן, כל הדברים, הרוחניות והגשמות נבראו מהשם. הוא יחיד, ועם ישראל הוא גוי אחד, הוא מבטא אותו, הוא מעיד עליו בארץ. ממילא, הגאולה של ישראל, היא צריכה לכלול כאילו את שני הפנים האלה. הם צריכים גם ישועה גשמית להוציאה מטר הצבלות מצרים. צריך לכלול את שני הדברים, גם ישועה גשמית וגם ישועה רוחנית. והנה, בואו נמשיך ולקרוא, והנה היה אפשר שיבוא גואל שלוח לדברים הרוחניים, ליתן להם תורה ודעת אמת, ולהעמיס עליהם בעצמם הישועה הגשמית, על ידי שולות אנושית. אומר, הגואל יכול לבוא רק למטרה אחת, מה? לגאול אותם רוחנית, לתת להם את התורה, את העניינים הרוחניים, את העניינים האלוקיים, לתת להם את זה. והישועה הגשמית, על ידי שיהיה לכם את התורה, תסתדרו לבד, תעשו השתדלות ו... על ידי השתדלות השם יעזור לכם, אבל כאילו הגואל לא יגאל אתכם לזה. השתדלות שלכם, השתדלות אנושית. אני באתי לגאול אתכם רק לדברים החשובים באמת. מה דברים חשובים? דווקא הדברים הרוחניים הם החשובים באמת. כן, התורה היא החשובה באמת. זה צד אחד. מצד שני, גם היה אפשר שיבוא גואל להוציאה מעוני מצרים. ותורה לא תינתן על ידו. והם בעצמם יעמלו בשכל האנושי איך להישיר אל השלימות. כן, היה אפשר להגיד שהגואל הוא רק להוציא אותם ממצרים, אבל לא להוציא ממצרים, כלומר, את השיעבוד הגשמי, לסלק את העול המצרי, אבל להגיע לתורה, לעולם הרוחני, הם בעצמם צריכים לעמול על זה בשכל אנושי. אבל שני אלו לא הצדקו. כל אחד מהאפשרות האלו לא נכונה. למה? כי הצור פועלו תמים. תמים מה הכוונה? תמים זה שלם. כן, הצור תמים פועלו. תמים זה שלם. הקדוש ברוך הוא עושה דבר שלם. שלם זה כולל את כל חלקי המציאות. הראה לעמו סודו כי באחד יושיע אותם תשועת עולמים, הכולל את הגוף והנפש. ובפקידה אחת של הנפשיות, יתרוממו גם הגופים. להורות על סוד ההנהגה המיוחדת. על זה נאמר, פקוד פקדתי. פקוד בעצם על הנפשות, ועל זה פירש אתכם, עצמותכם, הרי כתוב שם, פקוד פקדתי אתכם, ותעשו לכם במצרים. כך כתוב, כך משה אומר לכם. אז הוא אומר שפה שני דברים. זאת אומרת, פקוד פקדתי אתכם, ותעשו לכם במצרים. זאת אומרת, אתכם, זה, מה זה אתכם? זה אתם, אתכם. מי זה האדם? האדם באמת זה לא הגוף שלו, אלא האדם זה הנשמה שלו, זה הנפש שלו, זה האדם באמת. הגוף הוא רק לבוש. כן, ברגע שהאדם נפטר, הגוף שלו עדיין קיים פה, אבל האדם כבר לא פה. זה, נכון, האדם כבר לא פה, אפילו שהגוף כאן. מה זה אומר? שהאדם זה לא הגוף, אלא האדם זה, זה הנפש הפנימית שלו, זה הנשמה שלו. כן? אז ככה, על זה נאמר, פקוד פקדתי, פקוד בעצם על הנפשות. ועל זה פירש אתכם. עצמותכם, כן, את העצמותכם, שזה הנשמה שלכם, הצד הרוחני שלכם. ומתוך זה נמשך שפקדתי את העשוי לכם במצרים. מה זה עשוי לכם במצרים? כלומר, מה שהמצרים עושים לכם, זה שהם מענים אתכם, זה שהם משעבדים אתכם, כאילו זה הגאולה הגשמית. והיה זה קבלה בידם שאין גואל אמיתי, כי אם הבא לישועת הגוף והנפש יחדיו. ככה זה גאולה. יש גם היום כאלה שאומרים, עם ישראל נגאל, חזר לארץ ישראל, ברוך השם אנחנו עצמיות, בשביל מה? בשביל שנוכל למלא את הבתי מדרש, להביא תקציבים לעולמות הישיבות, לתורה וכל זה. דבר חשוב מאוד, זה נכון. אבל אומר הרב קוק, זה לא הגאולה האמיתית והשלמה. הקדוש ברוך הוא עצור תמיד פעולו, הוא ברא לא רק את עולם התורה, ואת עולם הקודש, דבר חשוב מאוד, אנחנו חסר השלום, לא מורידים מערכו במילימטר, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה את הגאולה השלמה, הוא רוצה שגם כל הצדדים הגשמיים במדינת ישראל, כל הצדדים החומריים במדינת ישראל, ילכו ויתעצמו ויפרחו. כן, שיהיה לנו כלכלה מפותחת וצבא מפותח, ומערכות בריאות משוכללות, ובניינים ומבנים, וארץ ישראל תפרח ותחיה, שכל העולם הגשמי, כן, יהיה... יהיה בצמיחה ויהיה בתהליך של של תיקון ופיתוח ופיתוח גדול, לא רק בעולם הרוחני. אז אני חוזר לתראות המשפט, הוא כותב פה, והיה זה קבלה בידם, זה הקבלה שהייתה צריכה לעבור מהאבות ליעקב ליוסף הצרח בת אשר, שמה? שאין גואל אמיתי, כי אם הבא לישועת הגוף והנפש יחדיו. וזה מה שהוא בא לגאול. ומשה באמת, משה הגואל של ישראל, הוא עשה את הדברים האלה, מה אתם אומרים? למה הוא עשה? הוא גם גאל את ישראל ממצרים, כלומר מהשעבוד הפיזי, הגופני, החומרי, וגם מה חוץ מזה? נתן להם את התורה, בדיוק, כן? הוא זה גם גאל אותם לישועת הנפש, כן? וחפץ השם יצלח בידו לתשועת הגופים, שהיא כהוראה על תשועת הנפשות, ולא מצד ביאור אמיתת הגואל לבד נאמרו הדברים, כי מצד אמיתת שלמות ההנהגה של הבורא ברוך הוא. כי זה מבטא בעצם את השלמות של הגאולה של השם, שיצר הכל בחוכמה. גם את העולם הגשמי, גם את ההוא. וקישר הנפשות עם הגופים גם בסוד הנהגתם. כמו שהם מקושרים לעינינו בהווייתם. ובזה יפלי השם יתברך אותנו מכל גוי הארץ התועים, כי המתעתעים מעולם לא היה שיעשה נפלאות להטיב הגוף הגלוי לעין, כמו שיתאמר, כמו שתאמר להטיב לנפש, שבא יחיק עדותו, כל הרוצה לשקר. הוא רומס פה כאילו שהדתות, כאילו אומרים שאיפה הגאולה נמצאת, דתות אחרות, שם בגן עדן כאילו. זה הכוונה, הרוצה לשקר, ירחיק עדותו. כן, אומרים לך, איפה השהידים, איפה נותנים להם את השכר? באים עכשיו למפקדים, איפה אני אקבל את השכר שלי? שם, השבעים בתולות, החוקות לך שם, השבעים בתולות, וכל הבשר ועל האש. מה זה? זה הרוצה לשקר, זה מה שאומרים פה. מרחיק עדותו, רוצה לשקר, מרחיק עדותו. אתה אומר כאילו, זה לא פה, זה, אתה מרחיק את, ה, את, ה, את מתן השכר. אבל אצל עם ישראל זה לא ככה. השכר הוא גם מתחיל מפה, מהעולם הזה. השכר התחיל מהעולם הזה, והוא ממשיך גם לעולם הרוחני, אבל הוא מתחיל כבר בתוך העולם הזה. בסדר, לכן הפקוד יפקוד, אז יש פה את שתי הבחינות האלה, האותיות הכפולות, הן מבטאות מצד אחד את הבחינה של חוסר ההרכבה, מלא חוסר תלות וחוסר שיעבוד בכוחות אחרים שחיצוניים לי או באנשים אחרים. זה בחינה אחת, זה גאולה, להיות נאמן למי שאני, לרצונותיי האמיתיים, מתבטא באותיות הכפולות. וגאולה שנייה, בחינה שנייה של הפקוד יפקוד, שזה הכפילות הזאת שהיא גאולת הנפש והגוף גם יחד. אומר הרב קוק, וזה שלא נטעה לבוא ולומר שצריך רק לפתח את הצדדים הרוחניים בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא גם את העולם הגשמי, והוא רוצה להפריח את שתי החלקים האלה בעולם, ולכן הגואל האמיתי הוא רק יבוא לישועת הגוף והנפש, כמו שמשה רבנו גאל את ישראל ממצרים, והביא להם את התורה. טוב, ברוכים תהיו.